אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
פטנט רשום, הפודקאסט של קבוצת ארליך, עם מאיר פנסטר ואילן ריס.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של קבוצת ארליך, פטנט רשום, שמי אילן ריס, ונמצא איתי מאיר פנסטר. שלום מאיר.
שלום אילן.
אני מאוד מתרגש. יש לנו איתנו היום VIP אמיתי.
VIP
אמיתי. יש לנו איתנו את אופיר אלון, עורך דין ועורך פטנטים, ולשעבר רשם פטנטים בישראל. שלום.
שלום אילן, שלום מאיר. כיף לפגוש אתכם פה.
מה שלומך היום?
בנסיבות, כמו שאומרים, אתה יודע.
בנסיבות, כן.
אז בנסיבות מעולה.
יפה, טוב לשמוע. ולמאזינים שלנו, לפני שאנחנו מתחילים, אני רק מקדים, אוקיי? הרבה מהמאזינים שלנו בקושי יודעים הרבה, כאילו, דברים על קניין רוחני. הם יודעים מה זה פטנט, הם יודעים סביב המסחר, אבל הרבה מהם הם לא מכירים את הישות הזאת שנקראת משרד הפטנטים. ובטח ובטח לא הרשם, רשם הפטנטים. אז קודם כל, ספר לנו, מה התפקידים של משרד הפטנטים, ומה באופן ספציפי, מה עושה הרשם?
אז אני אספר, אבל תזכיר לי אילן גם להגיד אולי למה הרבה לא מכירים. כי אני חושב שיש לזה סיבה. אז אוקיי. אם אני אשכח בסוף, אז תזכיר לי, בסדר?
בסדר.
רשות הפטנטים בגדול זה הרשות הממשלתית שאחראית על כל נושא הקניין הרוחני בישראל. שקניין רוחני אנחנו יודעים יש בגדול שני סוגים, אתם בטח יודעים, אחד שצריך לרשום אותו, כמו פטנט, כמו סימן מסחר, כמו עיצוב או מדגם, שהידוע, וגם כזה שלא צריך לרשום, שכל מה שאדם יוצר, כמו זכות יוצרים, על ספרים, על תמונות. אז זה קניין רוחני, הרשות אחראית על כל מה שטעון רישום. ומה הרשות עושה בעצם? אז עבודת היום יום שלה זה עבודה של בחינה. זאת אומרת, אם אדם מגיש זכות לרישום, מישהו צריך לבדוק האם הזכות מגיעה לו או לא מגיעה לו. כי בסוף אנחנו נותנים בכל הזכויות האלה מונופולין לאדם מסוים על הרעיונות שלו, על ההמצאות שלו, או על סימן המסחר, או על העיצוב. כדי לקבל את הזכות הזאת צריך לעמוד בתנאים, שבדרך כלל זה שההמצאה תהיה חדשה ויש בהתקנות המצאתית, כל זה אנחנו מכירים. אז ברשות יש משהו כמו 200 אנשים, מרביתם, שזה אגב, אם תיקח משרד ממשלתי לא גדול, כן. כמו משרד התיירות או החקלאות, זה כנראה יותר גדול מכמות העובדים שיש במשרד הזה. אז במונחים של יחידה ממשלתית, זה יחידה ממשלתית די גדולה, שהיא תחת משרד המשפטים. אנשים אולי לא מכירים, משרד המשפטים זה חברת החזקות ענקית. יש בה למעלה מ-40 יחידות, יש יחידות גדולות כמו הרשות וכמו הפרקליטות שאתם ודאי כולכם מכירים, וכמו המחש, היחידה לחקירת שוטרים, ועוד כל מיני יחידות. בין היתר יש יחידות כלכליות, מה שקוראים הטאבו, או הרשות לרישום והסדר מקרקעין בשם הזה, וגם רשות הפטנטים. אז רשות הפטנטים היא יחידה כלכלית שעוסקת בעניינים כלכליים במשרד המשפטים, יחידה די גדולה. אז אמרנו ביום יום בוחנים, יש לנו משהו למעלה מ-100 בוחני פטנטים ועוד 20 בוחני סימני מסחר ועוד כ-6 או 7 בוחנים של עיצובים, אז עושים את עבודת הבחינה.
זו אחריות עצומה, כי אתה צריך בעצם להקנות, אתה מקנה מונופולין למישהו על טכנולוגיה בטריטוריה שלנו, זו אחריות עצומה.
אני מסכים איתך, ולכן מאוד מאוד חשוב שהעבודה תעשה באמת כמו שצריך, ואנחנו בסך הכל הרשות נמצאת ועוד נשמע על זה בקשר עם הרבה משרדי פטנטים בעולם, ואנחנו נמצאים בתהליך של למידה הדדית, ואנחנו יודעים לעמוד בסטנדרט הבינלאומי, ואגב יש גוף בינלאומי שבודק את הסטנדרטים האלה, והרשות בהחלט עומדת בשורה אחת עם משרד הפטנטים האירופי, שהוא נחשב גולד סטנדרט, והמשרד האמריקאי. אז אם אתה בודק את כמות הציטוטים, למשל, הידע הקודם שהרשות מביאה, הוא לא פחות מכל משרד שנחשב מהמשרד המוביל, ולכן אנחנו גם בקשר עם המשרדים המובילים. אז בהחלט זו אחריות כבדה, אבל אנשים נמצאים שם כדי לעשות, ועושים את העבודה, אני חושב, בצורה מעולה, לפי מה שרואים במדדים הבינלאומיים. אז יש לנו פעם אחת דיברנו על עבודת הבחינה, עכשיו, אם נניח נבחנה הבקשה וקרה המקרה ולא קיבלת תוצאה חיובית, משם זה יכול לעבור, או שכן קיבלת תוצאה חיובית, אבל מישהו אחר חושב שהתוצאה החיובית שקיבלת היא לא צודקת. אם עכשיו אתה אילן בא אליי וסיפרת לי שהמצאת את הגלגל, אני אומר, וואי, רעיון מעולה, בוא נבדוק, ואכן לא מצאתי שמישהו אחר ימציא גלגל לפניך.
נכון.
אז יכול צד שלישי לבוא ולהתנגד לרישום הבקשה על שמך, אומר, תשמע, רשם, נכון שאתה לא מצאת, אבל אני יודע שיש. המציאו כבר את הגלגל, והנה המסמכים שמעידים על כך, ואז מתנהל הליך בפני הרשם, קוראים לזה הליך התנגדות לפטנט, אבל יש בדומה הליך התנגדות לסימן מסחר, והליך לביטול מדגם, שבו אם הציבור חושב שאנחנו, הרשות, טעינו בהחלטה המקורית, אז הוא יכול להשיג או לערער על החלטה באמצעות פתיחת הליך, הליך ברשות, וזה נוגע לגוף שיש ברשות שקוראים לו בית הדין. בבית הדין הזה מכהנים רשם הפטנטים, שזה היה אני בעבר, ועוד פוסקים נוספים, שזה אנשים שכולם מומחים בקניין רוחני, ואתה יכול לבוא ולהשמיע את הטענות. אגב, גם הפוך, אם אתה אילן אומר, תשמע, אמרתם לי שהמציאו כבר את הגלגל, אבל לא נכון, אתם טעיתם, המסמכים שהבאתם, לא מבססים את זה. ולא הצלחת לשכנע את הבוחן בטענותיך, עדיין אתה יכול להשיג על ההחלטה הזאת אצל הרשם, והרשם יבחן עוד פעם את ההחלטה של הבוחן, ואם הוא יגיע למסקנה שטעית, אז הוא גם יעניק לך את הזכות. אז הגוף השני שיש לנו ברשות, בהמשך להליכי הרישום, זה בית הדין. שהוא יכול לשרת או את ההשגה, או את הציבור שרוצה להתנגד למתן הזכות.
ומי יושב שם בבית הדין? זה עורכי דין? זה בוחנים? מי יושב?
אז מי שיושב זה רשם הפטנטים, ויש עוד שני פוסקים, שזה כולם אנשים שקשירים להיות שופטים מחוזיים, אז יש להם השכלה משפטית רחבה, וגם השכלה מדעית, לי עצמי יש תואר מדעי המחשב, ולאחרים יש תואר בביוכימיה, אז יש אנשים, ובסך הכל הם יודעים להשתלט על, או ללמוד טכנולוגיה, וגם יכולים להחליט ולפסוק בין שתי חברות ענק, או חברת סטארט-אפ ויזם, או במקרים דומים, זה בעולם של פטנטים, וכמובן גם בעולם של סימני מסחר. אז יש לנו את בית הדין. אבל התפקיד הכי חשוב לדעתי של הרשות זה בסוף לקבוע את הרגולציה. אנחנו יודעים שהחקיקה והתקנות משפיעים המון המון על העולם הכלכלי שלנו. אם עכשיו אתה תרצה לקבל זכות מסוימת, ואני אעמיס עליך הרבה טופסולוגיה, ואתה תצטרך לעזר באורחי דין או אנשים מקצועיים, גם במקומות שאולי לא צריך מומחיות מקצועית, האזרח לא אוהב את זה, נכון? הדבר שאתה הכי פחות אוהב, זה שאתה בא לבקש,
כן.
לבקש זכות ממישהו, ואומרך, תשמע, תגיש לי 8 תפסים, וכל זה תעשה תוך 3 ימים, ואז תקבל תשובה תוך חצי שנה, כל הדבר הזה הוא לא נעים ולא נחמד לנו. אז התפקיד שלנו ברשות זה לדאוג לרגולציה מתאימה. שרגולציה מתאימה זה אומר, איפה שמדובר בבירוקרטיה שהיא חסרת תועלת לחלוטין, אנחנו מבקשים להיפטר ממנה. אנחנו יודעים שהרבה מהבירוקרטיה הממשלתית ישרידים לעולמות של ניירות ושלא היה מחשבים וכל הדבר הזה, והממשלה לא תמיד זזה בקצב של השוק. לצערנו, התפקיד שלנו כרשות הפטנטים היה להיפטר מכל הבירוקרטיה. אני חושב שזה נעשה בצורה טובה מאוד. הרשות היא פייפרלס, אין כמעט ניירות. ולאחרונה, אני אתן לך דוגמה, בסדר? כשאתה בא להגיש פטנט, היית צריך להגיש איפוי כוח לרשות. עכשיו שאת עצמנו למה? כאילו רוב האנשים, כנראה אם מישהו תרח לייצג אותם, הם שילמו לו. והוא לא מתחזה, נכון? אתה לא תלך להגיש פטנט בשם מישהו שלא ביקש ממך לעשות את העבודה ואת כל מה שהטרחה שגוחה בכך מיותר. אז היום אמרנו, אדם שמגיש לנו פטנט ומייצג מישהו, כל מה שהוא צריך להצהיר זה שהוא מחזיק בידו איפוי כוח. אני לא צריך לראות את הטופס. אם אני חסכתי ללקוח לשלוח את הטופס אליי, ועכשיו זה בינך לבין הלקוח שלך, אז חסכתי בסוף כסף, נכון? כי לא צריך להחזיק פרליגה, לא עוזר משפטי שישלח לי את הנייר, ואני גם לא צריך להחזיק בן אדם שיבדוק אותו. וכל הדבר הזה הוא דוגמה לבירוקרטיה, שאתה אומר, אין לה באמת סיבה. הרבה מהבירוקרטיה אומרת, אנחנו עושים בירוקרטיה מאוד כבדה, רק כדי לתפוס את אותם מקרים שפעם מישהו עשה איזה פטנט, לא, יקרה מקרה חריג, נטפל במקרה חריג, אבל לא נטריד את כל הלקוחות שלנו בניירת מיותרת. אז זה דוגמה קטנה, ואני חושב שהיא ממחישה, אבל יש גם דוגמה, יש גם דברים יותר משמעותיים, כמו בוא נקבע מה צריכים להיות החוקים. כן? אז גם זה. בוא נחשוב שנייה על החקיקה. הנה, עכשיו אנחנו יודעים שנכנסה הטכנולוגיה של בינה מלאכותית, ובכל העולם יש דיון, האם צריך לרשום המצאות שבינה מלאכותית היא הממציא שלה, או לא צריך לרשום המצאות כאלה. אז גם התחום הזה, זה הרשות, אמורה ליזום איזשהו דיון ציבורי, ולחשוב מה צריך להיות הפתרון לשאלה הזאת, רוצים, לא רוצים, מה רוצים, ואם אני אקח אותך עוד קומה אחת למעלה, ההסדרים האלה, או מה אנחנו רוצים לקבוע את החוקים, נקבעים הרבה פעמים גם במה החוקים בכל העולם. נכון? כי הפטנטים זה מערכת כלכלית. אם אנחנו, מדינת ישראל, נותנת לאנשים לקבל אצלנו מונופולין לאזרחים זרים, אנחנו רוצים שהם יתנהגו, מדינות אחרות יתנהגו אל האזרחים שלנו באותה צורה, נכון? אם אזרח אמריקה, אם ארצות הברית לא נותנת לאזרחים שלי זכות מסוימת, אני הרשות לא ארצה לתת אותה זכות לאזרחים האמריקאים, כי צריכה להיות איזושהי הדדיות. אז כשאתה קובע את כל החוקים האלה, אתה רוצה להתחשב במערכת גדולה, גם של מה נראה לי נכון, אבל גם של מה מקובל בעולם.
אוקיי, אז רגע, אז בשביל לעשות סדר רגע למאזינים שלנו. אז הרשות עובדת בעצם בשני אופנים. בפן המקומי, מה שקורה פה, וזה גם מושפע לגבי מה שקורה בפן העולמי, מה קורה עם העמיתים שלנו בכל העולם. ארצות הברית, אירופה, כל מי שזה לא יהיה. אז הרשות עכשיו משחק מג'נגלת, אפשר להגיד זה ככה, בין מה שאנחנו רוצים לבין מה שקורה בעולם.
נכון, ובעצם מה שקורה בעולם בסוף נקבע בפורומים בינלאומיים. אני לא יודע אם המאזינים שלנו יודעים, אבל יש ארגון לקניין רוחני. כמו שיש ארגון לבריאות, שעכשיו כולנו שמענו עליו בקורונה, נכון, שהוא היה אמור לקמבץ את המלחמה בקורונה, ושכולם יהיו מתואמים ואיך עושים. אז יש גם ארגון שזה ארגון שכל המדינות באום חברות בו, ובו הם דנות מה צריכות להיות ההסדרים, וכל מדינה מעלה את האינטרסים שלה, וצריך לדעת שבסוף, כמו כל פוליטיקה, זה עולם של אינטרסים, מדינות מפותחות בדרך כלל ירצו הגנה קניין רוחני חזקה יותר, כי הם בעלות הקניין, ומדינות עולם שלישי אולי ירצו הגנה חלשה יותר, כי הם רוצות להתקדם להיות מדינות מפותחות, וזה שאנחנו, יש הגנה חזקה, זה מפריע להם להתקדם, אז יש פה מערכת שלמה של לחצים ואינטרסים, וגם אינטרסים בין תחומים שונים. זאת אומרת, אולי מדינה מסוימת תהיה מוכנה לוותר בעולם שקיין רוחני, אם היא תקבל משהו אחר בעולם הבריאות או בעולם זכויות האדם, או באיזושהי פוליטיקה אחרת. אז יש פה מערכת שלמה שאנחנו מתנהלים בתוכה, ורשות הפטנטים היא אחראית לייצג את ישראל באותו ארגון שקוראים לו WIPO, או World Intellectual Property Organization, ושם כל שנה אנחנו מתכנסים לאספה ומעלים את הנושאים ודנים, וכמו בארגוני אפשר לדון הרבה מאוד שנים על נושא אחד וגם לא להגיע להסכמה, אבל מה לעשות, זאת המסגרת.
יש לי שאלה. ישראל היא נחשבת לסטארט-אפ ניישן בעולם. האם העובדה שאנחנו סטארט-אפ ניישן מקנה לנו איזושהי כובד בישיבות הבינלאומיות האלה?
אני יכול להגיד לך שוב, בסוף, 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 לצערי, וזה עולם ציני, זה עולם של אינטרסים, כן? אז אנחנו צריכים בסוף לראות איך אנחנו מתחברים לאינטרסים ומשיגים את המטרות שלנו, אבל ישראל נחשבת לשחקן מאוד מכובד בעולם הקיין הרוחני, אבל זה לא בגלל רק הפנים היפות שלנו, אלא בגלל שאנחנו, למרות הגודל שלנו הקטן, אנחנו אחד הגופים שרושמים הכי הרבה קיין רוחני. בסוף ארגון לקיין רוחני מתפרנס מאגרות. אנשים משלמים אגרות בשביל הרישומים שלו. וכשאתה, יחסית לגודל האוכלוסייה, מכניס הרבה כסף, או אתה מספר אחד או שתיים או שלוש, והיינו בכל המקומות האלה ברישומים, בתחום הפטנטים, אז אנשים עושים לך כבוד, כי אתה מדינה שרושמת הרבה קיין רוחני.
אז כשיש לי לקוח והוא תוהה מה לעשות, אני צריך להמליץ לו להגיש בקשה בינלאומית, כי זה יחזק את מעמדנו בעולם.
יש לזה השלכה, הלקוח צריך לעשות מה שטוב לו, אבל זה נכון שטוב לישראל, שיש הרבה זכויות קניין רוחני רשומות של ישראלים, ופה אני אתחבר לנקודה שדיברנו בהתחלה, אילן, אתה זוכר, אמרת, אתה שאלת אותי לגבי הגודל של ישראל, ואני רוצה להגיד, ישראלים הרבה פעמים רושמים זכויות קניין רוחני לא בארץ, אלא דווקא בחול. נכון? כי זכות קניין רוחני, ואתם יודעים את זה היטב, אתה קודם כל אומר, בוא אומר ללקוח,
איפה שהשוק?
בא אליך לקוח, אתה שואל אותך איפה לרשום, אתה יודע לו, איפה שוק היעד, נכון?
נכון.
ושוקי היעד של ישראל, וכל ישראלי שהוא גדל עם ההמצאה שלו ביד, הוא אומר, הוא יעשה אקזיט, וימכור אותה בארצות הברית, ובאירופה, ובסין. כן. אז מבחינת שוק, אנחנו שוק קטן, אנחנו בסך כל 9 מיליון אנשים שמייצרים המון קיין רוחני, אבל רושמים אותו בחוץ. לכן, גם שחקנים גדולים בתחום הפטנטים בישראל, לא תמיד מודעים לפעילות של הרשות. כי לפעמים הם מושפעים יותר ממה שתעשה הרשות האמריקאית, או מה תעשה הרשות האירופית, או רשות אחרות, כי אלה שווקי היעד שלנו. מי כן רושם פה? בואו אני אבקש מכם לנחש מהר. מי אוהב לרשום פה קניין רוחני בישראל?
חברות רב-לאומיות כמובן.
אז חברות רב-לאומיות כמובן, אנחנו יודעים שיש תחומים, גם תחומים מובהקים.
תרופות.
אז תחום התרופות, תחום הנשק.
עכשיו בתחום התוכנה ראיתי יש התעוררות.
תחום הנשק באמת, אז מי שרושם פה זה אנשים שיש להם אינטרסים בשוק המקומי. אז מאיר הזכיר יפה, הזכיר את התרופות, הזכיר נשק, הזכיר מכשור רפואי. איפה שיש שחקנים גדולים שמעוניינים בשוק הישראלי, הם רושמים. ולכן אתה תמצא את התופעה המדהימה, שהיא ייחודית כמעט לישראל, ש85% מאלה שרושמים קיין רוחני בישראל, הם בכלל זרים. זה לא ישראלים.
אבל זה אולי גם בשביל לחסום אותנו, מכיוון שאנחנו כזה מדינה שפיתוח הוא דבר סופר מרכזי אצלנו?
נכון, אז זו אחת הסיבות שאנשי חברות רב-לאומיות רושמות פה, זה גם אם יש פה שחקנים מאוד חזקים, והתרופות היא דוגמה טובה לכך, מעבר זה שתרופות זה תמיד שוק שרושמים בו, אבל גם כשיש לך פה שחקן כמו טבע, שהוא מתחרה גנרי חזק, אז ברור שהמתחרים שלו, חברות רב-לאומיות האמריקאיות, ירצו לרשום פה, והם אכן רושמות פה כמויות גדולות של, של קניין רוחני. ולכן, לפעמים ישראלים לא מודעים לפעילות הרשות, ואגב, אני חושב שזה רע מאוד, ואני אגיד למה. גם אם בפטנטים עשית את החשבון, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה לרשום במקום שבו אני אמכור. בסימני מסחר, אתה כמעט תמיד פעיל גם, גם במדינת הבית שלך. ואתה צריך לרשום, כי העלות היא יחסית צנועה ביחס לפטנטים. אנחנו יודעים, האגרה בסימני מסחר היא משהו כמו 1,200 שקלים נדמה לי, או משהו כזה, 1,600, זה לא גדול ביחס לנזק שיכול להיגרם לך אם לא רשמת, ופה אני אספר לך סיפור. אני ישבתי במסיבת סיום של הילדים שלי, סיימו בית ספר, אז ישבתי במסיבת סיום. בא אחד יושב לידי, אומר לי, טוב שאני רואה אותך. אני אומר לו, אני שמח שאתה שמח, שאתה פוגש אותי, אבל מה קרה לך? הוא אומר לי, תשמע, הבן שלי פתח לפני כמה שנים עסק לחנויות סלולר. ויום אחד הוא קיבל מכתב שאסור לו להשתמש בשם שלו, כי מישהו רשם סימן מסחר על השם שדומה לשם של העסק שלו. אבל הבן שלי היה קודם. אז מה אני יכול לעשות עכשיו? אמרתי לו, בסדר, תראה, אתה יכול עכשיו להגיש בקשה לביטול הסימן הרשום, ולהסביר שאתה היית קודם וכו' וכו', ויש תנאים, ואתה חושב שגם תצליח בזה, זה תלוי בכל מיני תנאים. אבל מה שבטוח, שנכנסת פה לאיזושהי הוצאה כלכלית, שאם מראש היית חושב עליה, והבן שלך היה רושם את סימן מסחר בעלות קטנה, מראש לא היינו נכנסים לבעיה. כי כשסימן מסחר של הבן שלך היה רשום, מישהו אחר לא יכול היה לבוא ולרשום במרשם את אותו סימן דומה.
זה מזכיר את השיחה הקודמת שלנו עם יהודה.
כן.
בדיוק דיברנו על זה.
וזה עסקים לא יודעים, וזה הרבה פעמים, רישום הסימן המסחר, זה דבר מאוד מאוד חשוב. גם אם אתה חושב שהמוניטין שלך הוא לא כזה גדול, וזה לא כזה חשוב, זה חשוב כדי למנוע מאחרים לרשום סימן, ואז למנוע, שיוכלו למנוע ממך, להשתמש במה שאתה היית עוד קודם להם. זאת בעיה שאנחנו רואים אותה הרבה, ואנשים לא תמיד מודעים.
אני מסכים, קודם כל, כי אנחנו קוראים לך רשם הפטנטים. אנחנו לא קוראים לך רשם הפטנטים, בסימני המסחר והעיצובים הטייסייתיים.
זה שם ארוך מאוד.
לא, זה חשוב. אנשים חושבים שקניין רוחני, מה שרושמים זה פטנטים, והם אין להם פטנט. הוא פותח חברה לתיקון, הוא לא מבין שכשהוא פתח את החנות, הוא מתחיל לייצר קניין רוחני שקוראים לו מוניטין. ושהוא צריך להגן עליו, כמו עם סימן מסחר. אז
למה שלא נקרא לו רשם הקניין הרוחני?
אנחנו יכולים לקרוא לו.
זאת שאלה מעולה. אני אגיד לך, הסיבה שלא קוראים, אגב, אנחנו שקלנו, ובהרבה מדינות, באמת אילן, זה מעניין שקוראים לזה intellectual property office, נכון?
נכון.
אנחנו יודעים, לא רק, אבל בישראל לא קוראים לזה ככה, וזה מפני שבישראל האחריות על זכויות לא רשומות, כמו דיברנו על זכות יוצרים, היא לא תחת הרשות, ואז לא כל תחומי הקניין הרוחניים תחת רשות, ולכן השם הוא כפי שהוא, אבל יכול להיות שעבור הציבור יהיה יותר פשוט לקרוא לזה רשם הקניין הרוחני. אז קודם כל אני מתחבר מאוד למה שאתה אומר מהר, ואני פה אומר את זה בצורה מאוד ברורה, כל אדם שיש לו עסק צריך לשקול בצורה מאוד רצינית, האם הוא צריך לרשום סימן מסחר. ואגב, הבלבול בסימני מסחר נובע מזה, שבניגוד לפטנט שמרגע ש... פרסמת, אתה כבר לא יכול לרשום, בסימן מסחר אין מניעה, אתה יכול להשתמש, נכון? ורק אז לרשום. ואז אנשים מתחילים להשתמש, ולפעמים התקלה מגיעה אליהם, לפני שהם הספיקו לחשוב על הרישום. בפטנטים יש נקודה שהיא no go, ואז אתה אומר, אני חייב, לפני שאני מתחיל עכשיו לפרסם, אני חייב להחליף. סימן מסחר, אתה אומר, אוקיי, יש לי זמן, אז לא השנה, השנה הבאה, יהיה לי את הכסף פנוי, אני קצת אגדל, אבל אז אתה מגלה שמישהו רשם משהו דומה לך, ועכשיו, מה שנקרא, לך תוציא את האבן מהבאר. ולכן אני אומר, בסימני מסחר זה תחום שהוא פוטנציאל הנזק בו הוא גבוה, ועלות המניעה היא נמוכה. לכן אני ממש הייתי ממליץ לכל אחד לשקול, האם לרשום את סימן המסחר שלו ולדאוג שלא יהיו לשמות דומים. בסוף שיש לך עסק, השם שלך זה...
זה מה שיש.
זה הנכס. זה מה שיש, וגם מזה אחרי זה אתה מחלק זכיונות, ואתה גדל ופותח רשת, וככה גדלים. ולפעמים זה לא נעים להחליף את כל המיתוג, רק כי מישהו רשם משהו דומה.
באמת, בנושא הזה של הציבור, הניסיון שלי זה שמשרד הפטנטים מאוד מאוד עוזר לציבור, לא רק לאורחי הפטנטים, אלא גם לפרטים מהציבור. אתה יכול לספר קצת לציבור מה, כן. כל מיני פעילויות שאתם עושים בשביל כן, לעזור לאזרחים? כאילו אחד על אחד? כי אני רק אומר, כאילו מי שיש לו בעיה והוא מתקשר, עוד לא שמעתי שהוא לא קיבל מענה.
כן, אז אני חייב להגיד שבאמת, והזכרתי את זה, אנחנו ברשות תמיד ננסה לעזור לך לבחור את הפתרון הנכון ביותר. אם אתה תתקשר עם שאלה שהיא שאלה פשוטה, ואנחנו חושבים שלא צריך ייעוץ משפטי ואתה יכול להסתדר לבד, נענה לך על מה שאתה שואל, נגיד לך איך לעשות, מה לעשות ותעשה לבד. ואם אנחנו נחשוב שמדובר בדבר מורכב, ואתה יכול לעשות לבד, אבל עדיף שתעזר באיש מקצוע כמו עורך דין או עורך פטנטים בתחום הרלוונטי, נגיד לך, תשמע, אתה שואל, אתה יכול אולי לעשות לבד, ואם תרצה נורא לבד, אז אנחנו ננחה אותך בתהליך. לא ניתן לך ייעוץ משפטי, אבל ננחה אותך בתהליך. אבל לא כדאי את הדבר הזה לעשות לבד, פשוט כי צריך פה ידע מקצועי. אז רשות הפטנטים עשתה המון פעולות כדי להנגיש את התחום לציבור הזה, ואני חושב שכל מי שילך ויבקר באתר הרשות ויחפש מדריך לאיך רושמים סימן מסחר, ואיך חושבים על זה, אז הוא ימצא, ומה זה פטנט, ואיך רושמים, ומה התהליך וכו' וכו', כל המידע נמצא שם. והמטרה שלנו היא שבמקום שאתה יכול לעשות לבד, תעשה לבד, אבל אם אתה לא יכול לעשות לבד, אז תבוא אחרי שאתה יודע פחות או יותר קצת על התחום, ואז גם השיחה עם עורך הפטנט, עם עורך הדין שלך, היא תהיה שיחה יותר אינטליגנטי. אתה כלקוח גם תדע לבחור את האדם המתאים לך, תראה מה אתה צריך לשאול אותו, תדע קצת מה העלויות של התהליך, מה השלבים, ואז באמת תוכל לבחור מבין האנשים שאגב, בישראל, אני חייב להגיד, וזה יש לי המון שנים ניסיון, עורכי הפטנטים ועורכי הדין בתחום הזה, בסך הכל הם מעולים. בסטנדרט בינלאומי. יש פה אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים בהרבה תחומים, רק הלקוח צריך לדעת לבחור את האדם המתאים לו. הרבה פעמים אנשים אומרים, נלך, נעזר אולי בעורכי דין זרים, אנחנו מנפיקים בארצות הברית, מנפיקים פה, מנפיקים שם. בעיניי, יש פה את הטלנטים הטובים שיכולים לעזור כמעט בכל בעיה שמתעוררת.
תודה.
רק אני רוצה לחזור שנייה קצת על התפקיד שלך בתור רשם. אז הבנו שהרשות הפטנטים היא גוף גדול מאוד, שאחראית על המון דברים זה, אז מה הרשם עושה? הוא קם בבוקר, שותה קפה, מגיע למשרד, חוץ מאולי ללכת להתווכח בבית הדין של זה, מה עוד הוא אחראי
עליו? אז אני אגיד לך, אחד הדברים המדהימים בתפקיד של הרשם, שאני הכי נהניתי, שבאמת אף יום הוא לא דומה לקודמו. אז יש לך יום של דיונים בבית הדין, שבו אתה יושב כמעין שופט בהליכים. ויש לך יום שבו אתה הולך לכנסת ואתה צריך לקדם או לשבת בוועדת הכלכלה ולקדם את החקיקה שאנחנו מקדמים. ויש לך יום שאתה צריך להרים טלפונים לשרים הרלוונטיים כדי לראות שהשרים יסכימו לקדם את מה שאתה רוצה לקדם.
בסוף פוליטיקה, המון פוליטיקה.
גם זה חלק מהעניין. בסוף זה הדרך לקדם דברים. אם שר המשפטים הוא השר שאחראי על הרשות, אז אתה צריך לראות שזה מעניין אותו הנושא הזה, ולייצר יוזמות שהוא יכול להתחבר אליהם. שר אחד יש לו אג'נדה שהיא מאוד, בוא נראה איך אנחנו מקלים על הציבור, הפחתת בירוקרטיה, אז אתה מתחבר לדבר הזה, ודרך זה, שר אחר אולי יש לו נושאים אחרים חשובים לו. ובהתאם, אז יש לך בעצם לקדם. יום שלישי תבוא למשרד ויבוא מבקר אורח, ראש משרד הפטנטים האירופי, ראש משרד הפטנטים האמריקאי, ואז תשב איתו ותדברו על איך רואים את התחום, ומה אפשר לשתף פעולה בין המשרדים, ומה האינטרסים של אזרחי המדינה שלו בישראל, ומה האינטרסים של הישראלים באותה מדינה זרה. אז זה יכול להיות יום אחר, ויום אחרי מפגש עם הציבור. כי בסוף אנחנו יודעים, והרשות, אני חושב שזה אחד הדברים שמצטיינת, זה קודם כל להקשיב למה אתם, אם זה העוסקים בתחום, ואם זה הציבור, מה אתם רוצים מאיתנו. אני יכול לחשוב שהדבר הכי חשוב עכשיו זה לייצר אתר חדש למחלקת הפטנטים, שבו יהיה אפשר לעשות חיפוש פטנטים, אבל אולי זה לא מעניין אף אחד. אולי הציבור חשוב לו יותר סימני מסחר. אז צריך להקשיב. ולראות, ולדעת לתעדף ככה את המשאבים שיש לנו. אז גם זה יש לנו, אז באמת אני אומר, היו לי 6 שנים, וכל יום היה מאוד מאוד שונה, מעבר זה שלך כמובן את הניהול הפנימי, לנהל 200 אנשים, אז יש שם, מה שנקרא, צריך לראות כל אחד שהעובדים מקבלים את הצרכים שלהם, והכשרות, ולימוד של טכנולוגיה, אתה צריך שבוחנים יהיו בחזית הטכנולוגיה, ולימוד של פסיקה, וכל הדבר הזה כמובן צריך תהליכי עבודה מסודרים, אז גם את הניהול היומיומי של רשות, גם זה יש.
כן, אתה קצת הבלה, אתה אמרת שמשרד הפטנטים הישראלי הוא נחשב בשורה אחת עם המשרדים המובילים בעולם מבחינת איכות, אבל קצת הבלה איך משרד הפטנטים הישראלי הגיע לשם? והיה הרבה עבודה, אני מניח.
כן, אז אני אומר, זה היה הרבה עבודה, שבוודאי עבודה שקודמיי ראויים, מה שנקרא, באמת למחמאות רבות על עבודה שהם עשו. בסוף, אם אתה רוצה להיות שחקן בעולם בינלאומי, אתה חייב להשתלב במערכות הבחינה הבינלאומיות של ארגון הקניין הרוחני, הבינלאומי שסיפרתי עליו, ורשות הפטנטים היא אחת בימי ה-23 גופים, אולי היום יש קצת יותר, שיכולים לבחון בקשות פטנט בינלאומיות ולתת לגביהם חוות דעת. ופה אני חייב לנצל את ההזדמנות ולהסיר בלבול, כי מערכת הפטנטים לא נותן פטנט בינלאומי, אין דבר כזה, למרות שאני שומע את הטעות הזאת כל הזמן, אנחנו נותנת חוות דעת. בסוף תמיד חייב משרד לאומי של כל מדינה לחתום על או משרד רב לאומי, כמו המשרד האירופי, אבל חייב להיות משרד של מדינה שחותם לך על תעודת פטנט. אין פטנט בכל העולם, ולדעתי גם לא יהיה בזמן המאוד קרוב, למרות שיש בדבר הזה היגיון, כי יש יותר מדי אינטרסים שמונעים את ההתפתחות של המערכת לכיוון הזה.
הניסיון, אני אקרא לזה ייחודי שלך בתור רשם, אם היית צריך, אם רוצה להעביר איזשהו מסר למאזינים שלנו, מתוך הניסיון שלך בתור רשם, מה היית, איזה מסר היית נותן להם? מה היית רוצה שהם ידעו?
הייתי רוצה שהם יתכננו, שדברים לא יקרו להם. הייתי רוצה שאדם מקים עסק, אז הוא יחשוב לאן אני רוצה להתפתח, ומה זה מחייב אותי מבחינת החשיבה לזכויות שלי, ובטכנולוגיה, מה אני צריך לרשום, ומה אני רוצה לשמור בסוד. ובמוניטין, מה לרשום ובאיזה מדינות ולגבי מה, ובעיצובים שלי, שזה תחום שהרבה פעמים מזניחים אותו, שהוא רלוונטי אגב להמון עסקים, כן? אנחנו יודעים על עיצובים של, לא יודע, דיברת מזה על תצוגות מסך, אז בעולם של סמארטפונים, ועיצובים של מסכים של תוכנה, ועיצובים שוודאי של מכשור רפואי, זה עולם שלם שישראלים לא משחקים בו מספיק. ואין סיבה, אני תמיד אומר, כל ישראלי נולד עם הפרוויז'נל ביד, עם בקשת הפטנט הארעים, אבל אף אחד לא יודע שצריך גם להתייחס לעיצובים, אז גם בדבר הזה. אז אני אומר, התכנון הזה באמת ימנע מהלקוח אחרי זה הרבה סבל ולפעמים אובדן שאתה לא יכול לחפר עליו של זכויות, אז פשוט הייתי רוצה שיתכננו ושיתייעצו עם אנשים שצריך איפה שצריך.
וואו, כן. אופיר, המון המון תודה, לצערנו הזמן שלנו תם, אנחנו מודים לך מאוד שבאת לדבר איתנו היום.
תודה אילן, תודה מאיר, היה לי לעונג, אתם עושים דבר חשוב, אתם מגבירים את המודעות לתחום הזה, ובאמת תודה רבה לכם.
תודה ותודה מאיר, ותודה לטכנאית המדהימה שלנו, במאיה קנולר, שיהיה לך יום מקסים, ולמאזינים שלנו גם, להתראות.
פטנט רשום, הפודקאסט של קבוצת ארליך.